אנחנו בעצם ביודבט עמוד בית. אמר רב יהודה בתחילת יודבט עמוד בית. אמר רב יהודה, יש הרי תיקון המבוי או על ידי לחי או על ידי קורה. אז לחי זה מעין התחלת מחיצה. קורה זה לרוב הדעות, קורה זה יותר עיקר. זה לא משמש כמחיצה. אולי אם קשה לך אתה יכול לעזר בסטנדר, אני רואה שלי פעוד מגיע. כבר שעה כזאת אני לא מאמין שהגיע. אומרת הגמרא. טוב, בסדר, אין סיכוי שיבוא. אמר רב יהודה, מבוי שלא נשתתפו בו, מבוי שהחצרות היו פתוחות לו, ולא, אז מה אמרנו? התיקון של מבוי זה או לחי או קורה. מבוי שלא נשתתפו בו, זאת אומרת, יש, אנחנו אמרנו שני תנאים יש לטלטול במבוי. קודם כל, כל הבני החצרות צריכים להשתתף בכיכר אחד, כדי לאפשר את המידה רבנה, לאפשר טלטול במבוי. והמבוי עצמו צריך תיקון נוסף על ידי לחי או קורה. מבוי שלא נשתתפו בו, לא עשו שיתופי מבואות, אם הכשירו בלחי, אז עורק לתוכו, מרשות הרבים, חייב. למה? כי לחי, הגמרא מבינה, זה מחיצה, אז כאילו יש כאן ארבע מחיצות, אז המבוי עד עכשיו היה שלוש מחיצות. שמת את הלחי, סגר אותו. אז לכן זה הופך להיות רשות היחיד, אבל אם הכשירו, אם תיקן אותו בקורה, אז עורק לתוכו פטור. למה? כי הקורה זה לא משמש מחיצה, זה עיקר, ולכן אנחנו אומרים זה נשאר, זה לא רשות היחיד, ולכן הוא פטור אם הוא זרק מרשות הרבים. הגמרא חושבת עכשיו שרבי יהודה מדבר במבוי שמוקף שלוש מחיצות, ורבי יהודה סובר ארבע מחיצות דאורייתא כדי להיות רשות היחיד. אז לחי זה במקום הרביעי, כיוון שלחי זה תחילת המחיצה, אבל מה שאין כן קורה. מה תקיף לה רב ששת? טעמה מלשונו של רב יהודה, אפשר לדייק, הפטור של, אתה אומר, מי שזרק חפץ מרשות הרבים למבוי, שאז הוא פטור מפני שהכשיר אותו בקורה, דלא נשתתפו בו. משמע כל העניין ש... היא פתחת כיוון שלא נשתתפו, אבל אם היו משתתפים, אז גם הכשירו בקורה, גם כן חייב. וכי כיכר זו עושה אותו, הרי זה תקנה דרבנן. מה משנה הכיכר לגבי הגדרת המקום כרשות היחיד לרשות הרבים? זה רק תקנה דרבנן. כלומר, משמע, למה הקורה לא עוזרת רק בגלל שלא השתתפו? אבל אם עשו שיתופי מבואות, זה כן עוזר. אי אפשר להגיד, וכי כיכר זו עושה אותו רשות היחיד ורשות הרבים, והתניא למדנו ברייתא, חצרות של רבים, זאת אומרת, חצרות, כדי שחצר תיקרא חצר לעניין שלנו, צריך להיות שני בתים נשפחים לתוך החצר. פחות מזה לא. כן? אז הם זקוקים לרובי חצרות, להתיר טלטול בתוכן. ומבואות, גם כן, שאינם מפולשים כדי להתיר טלטול מחצר למבוי. מבוי לחצר צריך שיתופי מבואות. אז דווקא לא מפולש שהוא מוקף משלוש מחיצות. בין ירבו, בין לא ירבו, אז עורק לתוכם חייב. אז רואים שהשיתוף, אפילו לא עשית שיתוף, חייב, כי זה ההגדרה של רשות היחיד. יש לו שלוש מחיצות, זה כבר רשות היחיד. הלכי לא מוסיף ולא גורע בהגדרת המקום. וכל מה שאמרנו קרה כזה איסורי דרבנן, אם לא עשו שיתופים. אז איך אתה רוצה להגיד לי שזה דאורייתא, שכאן אתה פותר אותו, כאילו זה לא רשות היחיד, כי לא השתתפו, אלא היא התמר, אחי התמר. אז הגמרא מתקנת את רב יהודה, שאי אפשר לדייק מדרף שהשיתוף קובע. כך אמר רב יהודה, אמר רב יהודה, מבוי שאינו ראוי לשיתוף. זאת אומרת, שהוא מפולש, מבוי שלא כמו שדיברנו קודם, שהוא סגור משלושה כיוונים. הוא מבוי מפולש, כאן רחוב וכאן רחוב. ושתי קירות תוחמים אותו משני צידם. אז אם כן, מבוי שנורא היו לשיתוף, הרי אי אפשר להתיר את הדבר הזה, זה רשות הרבים. הרי הכשירו בלחי הזורק לתוכו חייב. אם עשית לחי, אז מה עשית כאן בעצם? קיר שלישי. אז קיר שלישי זה כבר דרשות היחיד אורייט, אז מי שיזרוק מרשות הרבים אליו חייב. אבל הכשירו בקורה, קורה זה רק קיר, זה לא תחילת קיר. אז זורק חוב פטור. אז מה מוכיחים? בעצם ההגדרה של רב יהודה, ההבדל בין לחי וקורה. לחי זה תחילת קיר, אז אתה יכול לחשוב את זה כמחיצה. נפקמינה, כמו כאן היה, היה מקום שהיה לו שני קירות, הוספת לחי, אז בעצם הפכת אותו לדאורייתא. אבל שמת קורה? לא. אמרת גמר, אלמה כסבר לחי משום מחיצה, רב יהודה סובר, וקורה משום הכר. וכן אמר רבא, לחי משום מחיצה וקורה משום הכר. ורבא, אבל רבא אמר, אחד זה ואחד זה, גם הלחי זה משום הכר ולא משום קורה. מה ההבדל? אם אתה אומר הכר, זה לא שייך למחיצה, זה לא שייך לקיר. אם אתה אומר שהלחי משמש למחיצה, זה התחלת המחיצה, זה נחשב קיר נוסף. אבל הוא אומר, לא. ורבא אמר, אחד זה ואחד זה משום הכר ולא משמש כמחיצה. רבא חולק גם על רב יהודה וגם על רבא, גם הלחי והמקורה לא מועילים שום דבר לגבי הקיר, אלא בסך הכל הכר. גם אם הכשיר מבוי מפולש, בלי צורת הפתח, בלחי, לא נעשה רשות היחיד בכך. מי שיזרוק אליו יהיה פטור. איתי ואי. אז בא מקשר רבי יעקב ברבא לרבא. אתה טוען שלחי וקורה זה אותו דין, ומי שיזרוק, אפילו אם שמת לחי, מי שיזרוק למבוי המפולש הזה, חפץ מרשות הרבים, הוא יהיה חייב, ולמדנו, אז הורק למבוי, אם יש לו לחי חייב, חטאת, אין לו לחי פטור. הרי לחי רואים, הוא הופך אותו למחיצה, הוא מועיל לעשות רשות היחיד אורייתא על ידי הלחי. ולא כמו שרבא שאמרת, גם הלחי וגם הקורה זה הכר, עונה הגמרא ואומרת, אחי כאמר, ככה ברייתא התכוונה לומר. אינו צריך אלא לחי עם המבוי, שהוא באמת סגור משלוש רוחותיו, וצריך לחי רק לעשות תיקון דרבנן, אז עורק לתוכו חייב. מי שיזרוק מרשות הרבים יהיה חייב. למה? כי מקום כזה, בלי הלחי, הוא נחשב רשות היחיד. אבל אם המבוי הוא מפולש, היינו שיש לו רק שתי מחיצות, אחד מול השני, ונכנסים מהרחוב אליו ויוצאים לצד השני לרחוב, אז אם כן, אבל שמחיצות לחי ודבר אחר שצריך במקרה כזה להתיר צורת הפתח, אתם זוכים, מבוי מפולש זה לחי וצורת הפתח, הוא קורא לזה דבר אחר. במקרה כזה ששתי מחיצות כדי להתיר לטלדל שם צריך גם לחי וגם דבר אחר צורת הפתח, אז הוא רק לתוכו פטור. למה? כי מקום המקוף לשתי מחיצות בלבד הוא לא נקרא רשות היחיד. אם כן, הברייתא לא מתפרש כפשוטה, צריך לומר כאן תיקון. אם יש לו יתר על ידי לחי, איזה מקרה זה? מבוי שלא מפולש שלוש מחיצות, אפשר לתקנו מדרבנן על ידי לחי בלבד, ולכן בלי הלחי הוא כבר נחשב דאורייתא רשות היחיד. למה? כי שלוש קירות עושרים אותו רשות היחיד, אבל אין לו יתר על ידי לחי. כן, מה שאמרנו, אין לו יותר על ידי לחי, דיבר במבוי מפולש. לחי בלבד, אין לו כוח לכשיר, כמו שדברי רבא, זה כמו קורה, שזה רק להיכר. כן, יפה. אומרת הגמרא, אי טבעי, באה הגמרא מקשה קושיה נוספת על רבא. מה אתה אומר, לחי וקורה לא משמשים כמחיצה, זה רק היכר. בוא נבדוק את זה. ראינו את הברייתא הזאת כמה פעמים. יתר על כן, אמר רבי יהודה. רבי יהודה בהתחלה אמר, מי שיש לו בית משני צידי רשות הרבים, יש לו בתי, שני בתים. עובר רחוב של רשות הרבים, מצד ימין יש בית, מצד שמאל יש בית. והוא בנו עליו גשר, שבעצם יש כאילו גג לקטע בין שני הבתים, זה כמו גג. שרשות הרבים מתחתיה יש קיר מכאן, קיר מכאן וקיר מעליו. או לחילופין, בנו שם עלייה שיצרה רשות הרבים שתוחם אותה מימין בית, משמאל בית, מעליו עלייה או גשר. אז הרי זה רשות היחיד, הוא יכול לטלטל בתוכו. ויתר על כן, הגמרא, המשנה אומרת, יתר על כן, גם אם אין עלייה ואין גשר, יש רק קיר מכאן וקיר מכאן, בית מכאן, בית מכאן. דוגמה, כן, נגיד שזה הרחוב, יש בית כאן ובית כאן. אפילו שאין תקרה, יתר על כן, תראו בגמרא, אמר רבי יהודה, מי שיש לו שני בתים, שני צידי רשות הבים, אז כמה זה מוקף? שתי מחיצות, ותו לא, לא יותר. עושה לחי מכאן, בקצה של אחד הבתים, ולחי מכאן, בקצה השני של אותו בית, או קורה מכאן, בקצה אחד של שני הבתים, וקורה בקצה השני, ונושא ונותן באמצע. אפילו שאין תקרה. אמרו לו, חכמים, אין מערבים ברשות הרבים בכך, מה אתה עושה? כל התיקון של לחי וקורה, זה רק ברשות הרבנה, היינו ש... אתה רוצה, זה כבר ממילא רשות היחיד, רק אתה רוצה להבדיל אותו שלא יתבלבלו. אבל כאן זה רשות הרבים דאורייתא. יש לו רק שתי קירות. אז כן, אין מערבים רשות הרבים בדרך כזאת. או, אז הוא אומר, אז מה שהוא אמר להם, אתם כסבא רבי יהודה, שתי מחיצות דאורייתא. הוא אומר, נכון. אני, הוא אומר להם, אני לא סובר כמותכם. אתם אומרים רשות הרבים, רשות היחיד נעשית רק על ידי שלוש מחיצות. אני טוען גם שתי מחיצות, כמו הציור הזה, שיש בית מכאן, בית מכאן, ועובר ביניהם רשות הרבים, זה תוחם אותו, להפוך אותו לרשות היחיד. ומה שאני עושה, לכי מכאן ולכי מכאן, זה רק לציון. כדי לציין, כאילו, או משום עניין של תיחום, או דבר אחר, על כל פנים, אל תקשו עליי. אתם סוברים שזה נשאר רשות הרבים דאורייתא, אז אתם שואלים, איך אפשר לעשות את זה? אתם כסבא רבי יהודה שתי מחיצות דאורייתא, כן? או, סליחה, זה כבר התירוץ. אז בואו נחזור עוד פעם. הקושי על רבא, מה רבא אמר? שגם לחי וגם קורה זה משום היכר. ושם אנחנו רואים, אמרו לו, אין מערבים רשות הרבים בכך. שכיוון שרבי יהודה סובר, שעל חיים בעצם מועילים לעשות את השטח שבין שני הבתים, לעשות את זה רשות היחיד, אז מה רואים? שלפי רבי יהודה, לחי יכול להפוך, לתחום, אפילו גם קורה, אבל לפחות לחי יכול להפוך את השטח הזה כקיר, כי הרי הגמרא בשלב הזה... עוד לא אמרה שרבי יהודה טוען ששני קירות כבר הופכים את רשות היחיד. אז קשה על רבא, רבא אמר שגם לחי, לא רק קורה, זה משום היכר, ולחי לא תוחם, הוא לא יכול להפוך רשות בגלל לחי, כאילו יש כאן קיר נוסף. ואילו כאן רבי יהודה אומר שכן, וכל מה שחכמים חולקים עליו, לא מצד הלחי, הגמרא אומרת, לא, אתם כסבא רבי יהודה שתי מחיצות דאורייתא. באמת לא צריך את הלחי בתור מחיצה, כי כבר ממילא זה רשות היחיד. כי רבי יהודה סובר שתי מחיצות זה רשות היחיד. מה שהוא מוסיף לחי זה רק היכר, כמו שרבא אמר. למעלה אמרנו שיש הבדל בין מבוי לחצר. מבוי להתיר צריך או לחי כלשהו, אם יש לו שלוש קירות, או קורה. אבל אם יש איזה פרצה בחצר, שמה לא מספיק לחי או קורה, צריך פס. כן? אמרנו, אתמול למדנו את זה, כן? להכשר חצר צריך פס ארבעה טפחים, או לחילופים שני פסים במידה של כלשהו. הדין שלו חמור מכשר ממבוי, מבוי מספיק לחי אחד כלשהו, או קורה שרוחבת טפח. זה למדנו כמה פעמים. עוד פעם, במבוי, המתיר אותו, לחי אחד כלשהו, או קורה שרוחבה טפח. בחצר, אם יש פרצה, כדי להתיר, במקרה שזה לא יותר מעשר רמות, כדי להתיר, אתה צריך לשית שני לחיים, שני פסים, סליחה, פס אחד שרחב ארבע טפחים, או שני לחיים, במקום לחי אחד ומבוי משני הצדדים, ואז זה יכול להיות אפילו כלשהו. כן? אז אם כן... איזה מקום, מה ההגדרה של מבוי ומה ההגדרה של חצר? אז ההגדרה הבסיסית, חצר שיוצאים מהבית אליו, מבוי שמחצרות נכנסים אליו, אבל ההגדרה פונקציונלית, זה ההגדרה פונקציונלית, אבל ההגדרה הלכתית, מה הופך מבוי לדין שלם של מבוי? אמר רב יהודה אמר רב, מבוי שאורכו כרוחבו מרובע, מבוי בדרך כלל צריך להיות מלבני, שהאורך יותר ארוך מהרוחב. אבל אם זה מבוי, אם זה ריבוע שאורכו כרוחבו, אינו ניתר בלחי. במשהו, זקוק הוא כמו בחצר, לפס שרחב ארבעה טפחים. או, כן? או, אמר רב חייא בר אשי אמר רב, מבוי שאוקו כרוחבו, מה שדיברנו קודם, ריבוע במקום מלבן, אינו נותר בקורה טפח, אלא זקוק הוא לפס ארבעה טפחים, לא מועיל כאן קורה. בעצם הם לא חולקים, אחד, כל אחד אמר משהו, אחד דיבר על לחי, אחד דיבר על קורה. בקיצור, כל היתר של מבוי, שמותר על ידי לחי כלשהו, וקורה מעליו טפח, זה רק במבוי שהוא מלבני. אבל האורך יותר מהרוחב. אבל אם הוא שווה ריבוע, הלחי כלשהו הופך להיות לא עוזר, אלא צריך במקום זה לחי של ארבע טפחים, פס כמו בחצר, וקורה לא תספיק טפח, בדרך כלל הסטנדרט של קורה למבוי, רוחב טפח, כאן לא יספיק הדבר. כמה נראה? אם כן נראה את זה עוד פעם, אמר אחי הברה שאמר רב, מבוי שאורכו כרוחבו, היינו ריבוע, אינו ניתר בקורה טפח, או סליחה, קודם את המאמר הקודם. אמר רב יהודה אמר רב, מבוי שאורכו כרוחבו, אינו ניתר בלחי. משהו, אלא הוא זקוק לפס שרחב ארבעה טפחים. אמר רב חייא בר אשי אמר רב, אני לא בא לחלוק, כן? מבוי שאורכו כרוחבו, ריבוע, אינו ניתר בקורה. בדרך כלל מבוי ניתר בקורה, אבל זה שהוא ריבוע לא יספיק בקורה טפח. זקוק הוא לפס ארבעה טפחים. היינו, אין קורה מטרת אותו. צריך להיות דווקא בצד פס של ארבעה טפחים. אמר רב זעירה, כמה מכווננן שמעת דסבי, כמה הסכנים האלו רב יהודה ורב חייא בר אשי, כמה מכוונים הדברים שלהם, כיוון דאורכו כרוחבו כבר שלל ממנו את התואר של מבוי, אבל לחצר הוא נחשב לחצר. כן, זאת אומרת הסטנדרט של מבוי הוא תמיד מלבני, אז חזל הקלו בסטנדרט, כאן זה משהו חריג, לא רצו להקל, נתנו לו את החומרה של חצר, חצר תמיד יותר חמור, עם כמה מכוונים מהשמועות של, של הזקנים. למה? שכיוון דאורכו כרוחבו, אבל היא חצר, וחצר אינה ניתרת בלחי וקורה, אלא רק בפס ארבעה טפחים ותו לא. כן? יש שלא גורסים ארבעה, אבל זה באמת הנכון. אמר רב זעירא, היא קשה לי, קשה לי. אם יש להקשות בשמועות, זה מה שיהיה קשה לי כאן. גם אם תגיד שמבוי שאורכו כרוחבו, היינו שהוא לא מלבן, כי אם ריבוע, שאז הדין שלו קרצר ליה, והי לכי כפס משהו, ונשתרי, למה לא, אפילו אם תגיד שהוא כחצר, הוא אומר, אז למה לא, למה צריך פס אל ארבעה? אפילו אם זה כמו חצר. אז מיד הגמרא עונה לו, פשוט מאוד, כי בחצר אם נפרצה פרצה, צריך פס של ארבע טפחים. אז אם אתה נותן למבוי שריבוע דין כמו חצר, אז אתה צריך לתת גם את הדין של פס, ולא לחי של כלשהו. אמר רב זעירא, היא קשה לי, היא קשה לי, להווה היי לחי כפס משהו, נשתרה. אז בחצר אתה אומר שלחי עוזר, אז גם זה צריך לעזור במבוי. אמר לו, שכחת משהו. כשרב זעירא הקשה את הקושיה שלו, השתמית אתי, נעלם ממנו משהו. עד אמר רב אסי אמר רבי יוחנן, פסי חצר צריכים שבהם ארבע טפחים. לא מועיל לחי כמו בחצר, במבוי שלחי כלשהו. בחצר באמת לא יועיל לחי. מה יועיל? פס ארבע טפחים. אז אם אתה אומר מבוי שהוא במקום מלבני, ריבוע, לא יועיל לחי, אז מה כן צריך? כמו בחצר, פס שהוא רחב ארבע טפחים. אמר רב נחמן, נקטינן, כי יש לנו כלל מסור בידינו. רש"י אומר, מסורת מאבותינו, מנהג מרבותינו. כך קיבלנו מרבותינו, אם כתוב נקטינן, נקטנו ביד. איזה הוא מבוי שניתר בלחי או קורה, כל שאורכו יתר על רוחבו. ובתים וחצרות פתוחים לתוכו. יש כאן שני תנאים, אורך יותר מהרוחב, שניים, שתי חצרות לפחות, שיש בכל חצר שני בתים שפתוחים לתוך המבוי הזה. ואיזו היא חצר שאינה ניתרת בלחי וקורה אלא בפס ארבעה? כל שהיא מרובעת. אבל אם היא לא מרובת, היא הופכת להיות לכאורה כמו מבוי לכולה. שואלת הגמרא, מה רצית להגיד? מרובת אין עגולה? לא. דווקא חצר מרובת זקוקה לפס ארבעה, אבל חצר עגולה היא לא זקוקה, אלא אפשר להתיר לטלטל חופשי? היא סיבה להקל? אומרת הגמרא, לא, אחי כאמר, היא אורכה יתר על רוחבה החצר, אבל היא מבוי. ומבוי בלכי וקורה סגי, מספיק בלכי וקורה זה מספיק, כן? חצר שאורכה יתר על רוחבה, מספיק לכי וקורה, למרות שבתים וחצרות אחרים לא פתוחים לתוכה, כן? או. זאת אומרת, למרות שהלכי הזה רק בתים פתוחים לתוכה, אם כן, אז זה מה שהוא אומר, זה מה שכך אני אומר, אם האורך יותר על הרוחב, אבל הם מבוי, ובמבוי לכי וקורה מספיק סגיה, והיא לא, אבל אם החצר אין אורכה יותר לרובה, אלא היא מרובעת, או שהרוחב שלה יותר מהאורך, אבל לחצר, והיא ניתרת רק אם יש פרצה בפס של ארבעה טפחים. כמובן, צריך רובי חצרות, זה חוץ המייסק. וכמה אתה אומר עם האורך יותר על הרוחב שתצא מכלל חצר? סנטימטר אחד, כמה? סבר שמואל למימר, הדעיקה פי שניים ברוחבה, עד שהאורך יהיה פי שניים מהרוחב, אז זה מקבל דין של מבוי. אמר לרב, אמר רב לשמואל, אחי אמר חביבי, הדוד של יחיה, בארמית חביבי זה אהובי, דודי. דודי ירד לגנו, נקרא בפסח שיר השירים, דודי זה אהובי, חביבי. ורב, הדוד שלו היה, קראו לו רב חייה. הוא היה דוד משני הזדנים, האמא ואבא. הם היו, האבא והאמא של רב היו אחים חורגים. אז הוא היה דוד משני הזדדים. כן? אז המאחי אמר חביבי, אפילו במשהו ניתרת בלכי, הוא אומר, לא צריך החריגה, מה אמרת? חצר שהאורך שלה יותר מהרוחב, צריך פי שניים? לא, אפילו כלשהו כבר ניתרת, לא צריך כמות גדולה. הוא היה אח של אביו רב חייא וגם אחי אמו. כמה מקומות, כאן רש"י אומר, בעוד מקומות. יפה, כאן הגענו לסוגיה של רבי מאיר. משום רבי ישמעאל, כן, אמרנו במשנה, אתם זוכרים את המשנה השנייה שלמדנו, משום רבי ישמעאל, אמר תלמיד אחד בשם רבי ישמעאל, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על מבוי שרוחב פתחו הוא פחות מארבע אמות, ניתר בלחי או קורה. אם זה פחות, הפתח שלו פחות מארבע אמות, אין מחלוקת בית שמאי ובית הלל. מספיק או לכי או קורה. על מה הם חלקו? על מבוי שרוחבו יותר מ-400. אנחנו עוברים בדף י"ג. רב עקיבא אומר, לא, על זה ועל זה נחלקו. מה זה על זה ועל זה? גם מבוי שפחות מ-400, בית שמאי אומרים, לא מספיק לכי או קורה, צריך לכי וקורה. ובית הלל אומרים, שמספיק או זה או זה. בין במבוי שפתחו רחב 400, ובין במבוי שפתחו פחות מ-400, בית שמאי חולקים, שבית שמאי אומרים שני הדברים צריך, גם לכי גם קורה, בית הלל אומרים מספיק דבר אחד. שואלת הגמרא, בעצם רבי עקיבא חוזר למה שאמר תנא קמא, זה בעצם אמר תנא קמא, שהמחלוקת שלהם במבוי, בית שמאי אומרים שני דברים, לכי וקורה, בית הלל דבר אחד, או זה או זה. מה אומר רבי עקיבא? בעצם הוא אומר אותו דבר. אז הוא היה צריך להגיד לתלמיד, תלמידי, זה כמו תנא קמא, מה אתה חוזר? אומרת הגמרא, יש הבדל, למה נשנו במשנה כאילו זה שתי שיטות נפרדות? יקא בינהו דרב אחלאי ויתם רב יחיאל. בין שיטת תנא קמא ובין שיטת רבי עקיבא בקשר לדברי רב אחלאי. יש אומרים רב יחיאל. למדנו את זה בדף י"ב. כן? זאת אומרת, איקא בינהו דרב אחלאי ויתימה, אנחנו לא יודעים מי אמר כמי, כן? מה הוא אמר שם רב אחלי? שמבוי שרוחב פתחו הוא פחות מארבעה טפחים, לא צריך שום תיקון. אתם זוכרים, למדנו את זה אתמול. אם הפתח פחות מארבעה טפחים, 32 סנטימטר, או 40, לפי החזון נשבר, לא צריך שום תיקון. אז אמרנו, מה אפשר לעשות במבוי כזה צר? אז הסברנו שהמבוי בפתח הוא צר, אחר כך הוא הולך ומתרחב. אז הוא אומר, לא צריך. ככה אמר רב אחלי. אז אם כן, אחד מהם, אותן הקמר הקיבה סובר, באמת שלא צריך, והשני אומר, אפילו מבוי כזה, אבל לא מסיימה. לא ידוע לנו אם רבי עקיבא חולק על רב אחלי או תנא קמא. המשנה אמרה, תלמיד אחד אמר בשם רבי ישמעאל, תניא, אמר רבי עקיבא, לא אמר רבי ישמעאל דבר זה. התלמיד שמצטט כאן את רבי ישמעאל, לא אמר את מה שמצטט בשמו. מה הוא אמר בשם רבי ישמעאל? שבית שמאי ובית הלל נחלקו רק במבוי שפתחו רחב מ-400 או יותר, אבל פחות הוא מודה לבית הלל שמספיק כל לחי או קורה, נכון? זה מה שהתלמיד אמר. הוא אומר, לא יכול להיות שרבי ישמעאל אמר דבר כזה, אלא אותו תלמיד אמר דבר זה מעצמו. בכל אופן הלכה כמותו, למרות כן, הגמרא תשאל, אתה אומר סתרתי דסתרי, אתה אומר ש רבי ישמעאל לא אמר, זה סיבה, אלא הוא המציא את זה מעצמו, אז למה לך כמותו? הגופה קשיה. אמרת, לא אמר רבי ישמעאל דבר זה, אלמה, להיטיל חטא כבתי, אז מוכח שאם הוא מצטט לא נכון את רבו, אז אין לזה אסמכת, אז אין הלכה כמוהו. הוא תכף מיד אמרת, הלכה כאותו תלמיד. אמר רב יהודה אמר שמואל, לא אמרה רבי עקיבא, אלא לחדד בה את התלמידים, שישימו ליבם לתורה ויגידו גם הם פלפול מליבם. הוא שיבח את התלמיד בפניהם, באמת אין הלכה כמותר. אבל הוא רק רצה להגיד, תראו איזה דבר טוב הוא אומר, אף הפי שלא אמר את זה רבי ישמעאל, הלכה כמותו, היינו, הוא אמר סברה מצוינת, לא לפסוק באמת, רק בשביל להגדיל. תראו כאן רשי, איך הוא מגדיר את זה, רשי ותוספות. אומר רשי, לא אמרה רבי עקיבא להי הלכה כאותו תלמיד, אלא לחדד תלמידים שישימו ליבם לתורה ויאמרו פלפול מליבם, ולפיכך שיבחו אותם. אומר תוספות, אין לפרש כמו שרדוכתי לידה אם ידעו להשיב על דבריו. דמחר שאמר שלא אמר רבי ישמע דבר זה מעולם, היו יודעים שלא אמר כי אם לשבחו. זה ברור, כאן זה דבר אחר לגמרי. אומרת הגמרא, אמר רבי שוע בן לוי, כאן מתחיל סוגיית רבי מאיר. כל מקום שאתה מוצא ביטוי משום רבי ישמעאל אמר תלמיד אחד לפני רבי עקיבא, למשל במשנה שלנו, אינו אלא רבי מאיר. רבי מאיר בעל הנס, כן, אנחנו אולי נגיד כמה מילים. רבי מאיר בעל הנס, הוא רבי מאיר היה מוצא של גרים מקיסרי רומי, זה היה מוצא שלו. הוא היה רבי מאיר אחד מחמש ברוריה, בדיוק, אשתו ברוריה. הוא היה, רבי מאיר היה מחודד הרבה. הוא היה תלמיד, אחד מחמשת התלמידים של רבי עקיבא. וסתם משנה אליבא דרבי מאיר. מדוע? כי כבר רבי מאיר עצמו כינס את הכינוס הראשון של המשניות. רבי השתמש הרבה בכינוסים שלו, ולכן סתם משנה הלכה כמו רבי מאיר. רבי מאיר עצמו מתו לו שני בנים, הסיפור המפורסם, בשבת, ואשתו לא סיפרה לו את זה כל השבת, כן, ברוריה אשתו, והוא היה מאוד מאוד בעל ייסורים. נשארה לו בת אחת, אחר כך פעם אחת נידו אותו כי הוא רצה להוריד רבן שמעון גמליאל מנשיאותו, ולא ציטטו בשמו, קראו לו אחרים. הוא למד מרבי ישמעאל ורבי עקיבא, אבל עיקר תורתו מרבי עקיבא. אבל היה לו עוד רבי, אלישע בן אבויה, קראו לו אחר, מעניין, הוא אחרים והוא אחר. למה? אלישע בן אבויה היה תלמיד חכם תנה, ופרש, ארבע נכנסו לפרדס, אלישע בן אבויה פירש, מכמרו שנכנס לתורת הסוד, השתפשה עליו דעתו במובן האמוני, והוא כפר, היה, אבל היה תלמיד חכם גדול. אז רב מאיר היה ממשיך ללמוד אתמו בגלל חריפותו. אז אמרו לו, איך אתה עושה דבר כזה? אז הוא אמר, אני מצאתי רימון,
רימון, הקליפה היא באמת מרה ולא טובה. תוכו אכל קליפתו זרק. אני מסוגל להפריד בין העיקר לטפל. אז הוא למד. בכל אופן קראו לו אחרים. וקראו כנראה גם בגלל זה. רבי עקיבא היה ידוע בחריפותו, כמו שנראה רבי מאיר, גם רבי עקיבא, היה ידוע בחריפותו, לכן אנחנו נראה כאן את המאמר של רבי מאיר. כן? הוא גלה בסוף ימיו לאסיה הקטנה, ושם הוא נפטר. הוא אמר, תקברו אותי לשפת הים. למה? כי גלי הים של ארץ ישראל, הם כל הזמן באים ארץ ישראל, לפחות אני ארגיש את הגלים של ארץ ישראל. אחר כך העלו אותו לטבריה כידוע. טוב, אם כן, בואו נראה את הגמרא. אמר רבי שואה בן לוי, כל מקום שאתה מוצא משום רבי ישמעאל, אמר תלמיד אחד לפני רבי עקיבא, מי זה התלמיד? אינו לרבי מאיר ששימש את רבי ישמעאל ואת רבי עקיבא. זה תניא, אמר רבי מאיר, זה תניא. אמר רבי מאיר, כשהייתי אצל רבי ישמעאל, הייתי מטיל קנקנטום. קנקנטום זה מין גופרית כזאת, איך החומר הזה, איך קוראים לו? גופרת הנחושת. מה זה הקנקנטום? בדרך כלל את הדיו היו עושים מאשן, יחד עם שמן, והפצים שונים. אחד הדברים היו עושים קנקנטום, הוא נותן את החוזק שלא יימחק. עד עכשיו, הוא היה סופר, רבי מאיר היה סופר. כשהייתי לומד אצל רבי עקיבא, הייתי מטיל קנקנטום את הגופרית. אנחנו נראה להלכה, זה בעיה. לכתחילה לא שמים את הקנקנטום הזה. בדיעבד הקשר, אבל לכתחילה לא עושים. והוא היה שם לתוך הדיו ולא אמר לי דבר. רבי עקיבא לא העיר לי כלום על התערובת שאני מוסיף קנקנטום לדיו. וכשבאתי אצל רבי ישמעאל, אמר לי, בני, מה מלאכתך? הרבי השני שלו היה רבי ישמעאל, בעיקר הוא למד מרבי עקיבא. מה מלאכתך? אמרתי לו לבלר, לבלר וסופר, מילה בלטינית או יוונית. אמר לי, בני, הווה זהיר במלאכתך, שמלאכת שמיים היא. אתה סופר. מי שמקבל את הקלף, הוא לא יודע, היה לך טעויות. הרי למשל, יש חסרות ויתרות, יש מה שנקרא כתיבה כסדרן במזוזה ותפילין. אם למשל כתבת פרשה, במילה האחרונה תהית באות אחת, אתה לא יכול לתקן אותה. אתה צריך להיות כסדרן, כאילו למחוק את הכל ולכתוב מחדש. אבל אם הסופר יעשה את זה, ואף אחד לא ידע שהוא תיקן בלי למחוק קדימה, אז הוא יכול לחשוב שזה משהו מעודר. אמר לי, בני, מה מלאכתך? אמרתי לו, לבלר אני. סופר, כותב ספרי תורה, איך מה שנקרא? סופר סתם. אמר לי, בני, הווה זהיר במלאכתך שמלאכת שמיימי. שמה אתה מחסר אות אחת, כן? למשל, יש פסוק בירמיהו, והשם אלוקים אמת. אתה מפיל את האלף, חז ושלום. חסרת עוד אחד. יש גם כן, נראה, שמע ישראל, השם אלוקים, השם אחד. אם נחסר הצ'ופצ'יק של הדלד, חז ושלום יכול להיות הקלה במקום אחד אחר. שמה אתה מחסר עוד אחד או מייתר עוד אחד. כן? למשל, בראשית ברא, אתה בראו, במקום ברא אתה כותב עוד עוד וו. אז מה זה יוצא? שכאילו יש לא בורא עולם, יש כמה בורים לעולם. במקום בראשית ברא, תוספת עוד אחת משנה את כל המשמעות. שמה אתה מחסר עוד אחת, או מייתר עוד אחת, ונמצאת מחריב את כל העולם כולו. שאתה חז ושלום יכול להביא, להכשיל אנשים באפיקורסות. אמרתי לו, דבר אחד יש לי, כאן קנטום שמו, הגופרית הזאת, שאני מטיל לתוך הדיו, שאני משתמש בו, איך הגמרא תשאל, מה זה עונה לשאלה שלו? כן? אמר לי, וכי מטילים כאן קנטום לתוך הדיו? זה מותר? ולא אמרה תורה, יש דין סוטה. סוטה שבעלה הזיר אותה והיא התייחדה, אז הוא מעלה אותה לירושלים, ואומרים לה, את מודה? או לא, אם היא מודה, אז היא נסרת על בעלה, וזה נגמר הסיפור. אבל אם היא לא מודה, משכים אותה מים המעוררים. את פרשת סוטה כותבים על קלף, עוד מעט נדון האם מותר לחתוך מספר תורה קיים ולמחוק את זה, אבל בעיקרון כותבים פרשה מיוחדת, שמים את זה במים ונמחק. אז איך אתה יכול להטיל קנקנטום? אם תשים קנקנטום, הרי זה לא ימחק, ולא אמרה תורה וכתב, הפסוק השלם תראו בתורה אור, וכתב את העלות האלה הכהן בספר, ומחה אל מי המרים, אל מי המרים. מה ההדגשה כאן? יש כאן מעשה, וכתב ומחה. אז מזה אנחנו לומדים, כתב שיכול למחות, אז זה מועיל. לכן אסור לקנקנטום לתוך הדיו, כי על ידי שאתה מטיל קנקנטום, אתה מונע את האפשרות שזה יימחק, איך אומרים? מצד אחד זה טוב לספרי תורה, מצד שני זה בעיה. לא יימחק לעולם. יוצא שרבי ישמעאל הקפיד על מי שמטיל קנקנטום לתוך דיו, לצורך כתובת פסוקי התורה שפרשת סוטה, לפחות. אפילו שהתורה הקפידה שהפסוקים האלו יכתבו באופן שלא, באופן שכן יוכלו להימחק. יש אומרים, התוספות כאן אומרים שרבי ישמעאל התכוון, מזה לומדים על כל התורה, כן? או שהוא לומד בזרה שווה, כל התורה אסור לכתוב בקנקנטום. באמת להלכה כתוב, הסופר לא ישים קנקנטום לכתחילה, בדיעבד כשר. שואלת הגמרא, מהי כאמר לי ומהי כמהדר לי? מה אמר רבי ישמעאל לרבי מאיר, ומה היא תשובתו? מה השייכות בין התשובה שהוא מטיל קנקנטום למה שהזהיר אותו? רבי מאיר, מלכת שמיים אתה, אתה מחסר אותך, אתה מוסיף, אתה מביא את העולם לחורבן. אחי כאמר לי, כך התכוון רבי מאיר להחזיר תשובה לרבי ישמעאל. לא מבאי וחסרות ותראות אלא טעינה, דבקיאנה. אני הקפדתי כל כך לכתוב בריכוז, לא להחסיר אות ולא להוסיף. אם אני מחסיר חס ושלום, במקום בראשית בראה, בראשית בראו, יכול להיות תקלות. זה ודאי אין לי בעיה, כי אני בקי בכתיבת המילים וידוע לי. אפשר לעיין מגילה י' ח' שמה יש גם כן. אלא מה? אפילו מי חש לזבוב נעמי. כן? דיל מעתי ויעתי ותגיד את דלית ומחי כלי. ומשהו אלי ריש. אז זה אצלי לא יקרה, למה? כי אני שם דיו כזה חזק שהזבוב לא יוכל לעשות. יש אומרים שהחומר קנקנטו מבריח את כל הפרושים האלו. אז הוא אומר, אני, על ידי שאני שם קנקנטו, אז חסרות ותרות אין שאני בקי. עכשיו תקלה שפתאום יבוא זבוב ויעלה, אולי בשלב הראשון שעוד קצת רטוב, ולא, בלי משים, הוא יוריד לו את הקצה, אז שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, חז ושלום, יצא לו טוב. אני לא חושש, למה? כי אני שם כאן כתוב, וזה הקשר שהוא ענה לו. דילמה, עתיב ויתיב, אולי הזבוב יושב, התגי דדלד, על הקטר של הדלד, הצ'ופצ'יק שיוצא על הגג שלו, מחוץ לרגל, הוא מחיק ל... ומשהו אלי ריש. דבר אחר, יש לי קנקנטום שלוש, אני הייתי לתוך הדיו. ודיו כזה, אי אפשר שימח, כזה מה שאמר לו, דבר אחד, על ידי זה אני מציל. טוב, תראו כאן רשי, רשי אומר, מחסר עוד אחת, והשם אלוקים אמת. אם תחסר א', הרי אתה מחריב את העולם, כמובן. דרך אגב, אומרים, אמת, היא מוחלטת, אין אמת חלקית. תוריד מ-100% אמת, אפילו 0.5%. תוריד רק א', מה נשאר מכל האמת? מת. או אמת או אמת, אין בערך. אם תחסר א', הרי אמת, אתה מחריב את העולם, וידבר השם, אם תוסיף עוד אחת, תכתוב וידברו, נמצא את המחריב. מה? וידברו השם, כאילו יש כמה רשויות. דבר אחד יש לי לקמן פרש מייקה מאדר. כתב שיכול למחוק קנקנטום רישומו ניכר מאוד. מייקה אמר לי רבי ישמעאל, ומה מאשיב לו רבי מאיר? עזר לי על חסר ויתר, ומאדר לקנקנטום? הוא הזהיר אותו על חסר ויתר. או, עכשיו נלך לגמרה, חוזרים לגמרה. קשי השימוש השימוש, הרי קודם, בהתחלה אמרת בברית הראשונה, שהיה היו שני רבנים, שני רבותיו, רבי עקיבא ורבי ישמעאל. כן? בהתחלה אמר, קודם הרבי הראשון שלו היה רבי ישמעאל, ואחר כך רבי עקיבא. ובברייתא זה בדיוק הפוך. הרבי הראשון היה רבי עקיבא, והרבי השני רבי ישמעאל, וגם קשיא, עשרה, עשרה, ומי התנא שאוסר קנקנתום לתוך הדיו? האם זה רבי ישמעאל או רבי עקיבא? לפי הברית הראשונה, רבי עקיבא הוא אסר את זה. לפי המאמרה של רבי יהודה, רבי ישמעאל עשרה. אז לכן, כן, בברית הרבי ישמעאל הוא שהסכים לרבי מאיר שיטיל קנקנתום לתוך הדיו, ורבי עקיבא הוא שהתנגד. אבל במאמרה של רבי יהודה זה בדיוק ההפך. אומרת הגמרא, בשלמה שימוש השימוש לקשייה, אין סתירה. אפשר להגיד, היה שלב כזה. מה ראינו? ברית אחת אומרת הרבי הראשון רבי עקיבא, השני רבי ישמעאל. ברית השנייה בדיוק הפוך. אפשר להגיד, זה וזה צודק. איך זה יכול להיות? פשוט מאוד. הוא התחיל ללמוד אצל רבי עקיבא. והוא ראה שזה יותר מדי גבוה בשבילו. רבי עקיבא היה חריף מאוד, פלפלן עמוק. הוא ראה שהוא לא תופס. אז הוא הלך ללמוד את הגרסה אצל רבי ישמעאל, שלימד אותו את כל הטעמי המשניות ואת כל הגרסאות ואת כל גמרה ומשנה. ואחר כך, אחרי שהוא כבר צבר, חזר שוב פעם לרבי עקיבא. אז באמת, זה גם נכון שרבי עקיבא היה הרבי הראשון וגם הרבי האחרון. תראו את זה בפנים. בשלמה, השימוש לא קשה, המעיקר, התקמי דר רבי עקיבא. בהתחלה באמת בא רבי מאיר לפני רבי עקיבא ללמוד תורה מפיו. הוא מדלו מעצי למי כמה ליבי. הוא לא יכול היה לעמוד על עומק חוכמתו של רבי עקיבא. אתה לקמי דר רבי ישמעאל וגמר גמרה. רש"י אומר, משניות, כל התורה שבעל פה שקיבל מרבותיו, וההסבר והטעמים של זה. ועד הראת לקמי דרבי עקיבא וסבר סברה. או, כלומר, כאן הוא כבר התעמק יותר, אחרי שהוא כבר צבר את הידע מרבי ישמעאל, חזר הוא לרבי עקיבא. כדי ללמוד בעיון, לעמוד על הסבר הדברים. יוצא שהסדר הוא נכון. רב מאיר שימש בהתחלה את רב עקיבא, אבל מיד מאוד הוא עבר לרמה, נקרא לכיתה ב', ואחר כך חזר לכיתה א', אלא שואלת הגמרא, עשרה עשרה קשיא, מי באמת התנא שהתיר את הקנקנתום ומי שאסר זה, יש סתירה? אומרת הגמרא, זה באמת קשה. נראה רש"י, רש"י אומר, קשיא שימוש השימוש, וכאמר לאל, כמי רבי ישמעאל שימש תחילה, ואח התנא איפכא, רב עקיבא היה חריף טובה, ולא מציר רב מאיר למי כמה ליבי, וגם הגמרא משניות שקיבל מרבותיו, עד הראתה על כמי דרבי עקיבא, שהיה חריף לפלפל ולדגדג במה שלמד, להשיב תשובות ומשניות זו על זו לתרץ. אומרת הגמרא, תניה, רבי יהודה אומר, רבי מאיר היה אומר, לכל מטילים כאן קנטום לתוך הדיו, מה שאתה כותב, ספר תורה, תפילין, מזוזה, מותר להוסיף את החומר הגופרית, איך הוא קורא לזה?
גופרת הנחושת.
היה שם לתוך הדיו. חוץ מפרשת סודה. למה? כיוון שאתה צריך למחוק את הכתב הזה, תשים כאן כתום, זה גול עצמי. אתה לא תימנע מהדבר הזה. כן? באמת רב יהודה בשם רב מאיר אומר, מותר להשתמש גם. זאת אומרת, השאלה, האם צריך לכתוב פרשה מיוחדת בשביל סוטה, או אפשר לך, נגיד, בספר תורה שנפסל, לקחת את הקטע של פרשת סוטה ולהשתמש בה. אבל עוד מעט נראה, יש שאלה לכתוב לשמה של הסוטה, כמו גט, זה דיון נוסף מיד. תניה, רב יהודה אומר, רב מאיר אומר, לכל מטילים כאן קנטום לתוך הדיו, חוץ מפרשת סוטה, שצריך לכתוב בדיו שאין בו קנקנטון, כן? ואפילו פרשת סוטה שכתובה בתורה אסור לכתוב בדיו שיש בו קנקנטון. ורבי יעקב אומר משמו, חוץ מפרשת סוטה שבמקדש, לא, מה שאתה כותב בתורה אתה כותב בשביל ללמוד ולקרוא, זה אתה יכול לכתוב קנקנטון. אבל מה לא? את אותה כתב שאתה כותב במקדש בשביל הסוטה ספציפית, זה בלי קנקנטון. מהי ביניו? מה ההבדל? זאת אומרת, מה ההבדל ברור? כי לפי רבי מאיר אסור לכתוב גם את פרשת סוטה שבתורה, ולפי רבי יעקב מותר, לא הכוונה, מה יסוד מחלוקתם? אמר רבי ירמיה, למחוק לה מן התורה היכה ביניו. האם מותר לקחת פרשת סוטה מספר תורה ולהשתמש בה כקלף למחיקה לסוטה? רבי יהודה סובר שאפשר להשתמש בזה, ורבי יעקב סובר דווקא פרשת סוטה שנכתבה לשם הסוטה הזאת, היא אשר מותרת, ולקחת בספר תורה זה לא נכתב בשביל זה. לפי רבי יהודה, כיוון שאפשר להשתמש בפרשת סוטה שבספר תורה לצורך מחיקתה למים ערים, אז אין כותבים אותה בדיו, שמה יצטרכו אותו, אין כותבים אותה בקנקנטום, שמה יצטרכו לצורך סוטה. אבל רבי יעקב סובר שצריכים פרשה שנכתבה מיוחד, אז אין לחשוש, אז אתה יכול לכתוב בספר תורה עם קנקנטום, כי לעולם לא תיקח מספר תורה את הדבר הזה. אומרת הגמרא, כן, באה הגמרא ואומרת, בעצם זה מחלוקת תנאים, היא תולה את המחלוקת הזאת של התנאים, מחלוקת תנאים אחרת. ואנה תנאי כאנה תנאי, דתניא, אין מגילתה, כמה של סוטה, כשרה להשקות בסוטה אחרת. אם כתבת לו עלינו לאחת בשם פתימה, לא נגיד ש... רשי אומר רחל אליה, ואחר כך בסוף היא עודתה. היא אומרת, הרי יש דין למנוע מחיקת שם השם, אז אם היא אומרת מאה אני, אין מים ערים. אז אומרים, טוב, אתה אסורה על בעלך, וזהו, נגמר הסיפור, כי אין עדים בעניין הזה. אז היא יוצאת והיא נסרת על בעלה. אבל אם היא מתעקשת, צריך להשקוט אותה. עכשיו, היא התעקשה וכתבו לה, ואחר כך רצו לבוא למחול, אומרת, לא, אני מודה שהסתתרתי וזה. אז בסדר. עכשיו, בא מישהו אחר ואומר, רגע, רגע. הוא הביא, למה לי לשלם עוד פעם? וגם הזמן, הנה, יש. בוא תנאי, אז הוא אומר, דתניא, אין מגילתה כשרה להשקוט בסוטה אחרת. למה? צריך להיות לשמה, כמו לא עלינו גט, צריך להיות לשמה, אז גם כאן. אז אם כן, גם כאן יסבור רבי יעקב, אי אפשר להשתמש בפרשת סוטה שבתורה. שכתב הסופר את הפרשה הזאת, מה הוא כתב? בשביל קריאה ולימוד, אז לכן לא. אבל רב אחי בר יושע אמר, מגילתה כשרה להשקוט בסוטה אחרת. למה? לא צריך שיהיה לשמה הכתיבה. מה צריך? המחיקה צריכה להיות לשמה. כן? אז אפשר ממילא גם להשתמש פרשת סוטה שבספר תורה. לפי רבי יעקב, סליחה, לפי כאן, מי זה? תנא קמא, כן? הוא אומר, הוא סובר כמו רבי יעקב, שאי אפשר להשתמש בפרשת סוטה שבספר תורה. למה? כיוון צריך להיות לשמה, וגם מהסופר שכתב, לא כתב לשמה. אבל רב אחי טוען, כן, המגילה כשרה, אם כתב, התכוון לרחל, ובסוף היא עודתה, ועכשיו יש לאה, ולהשקוט בסוטה אחרת. אז ממילא, גם מה שכתבת בתורה ניתן, אמר אף פעם, מה אתה תולה זה בזה? דין מה לא היא, שתי המחלוקות שונות, לא קשורות לסברה אחת. עד כאן לא כאמרת, נקמה אתם, שמגילה שנכתבה לשם סוטה אחת, פסולה לסוטה אחרת, כי יש כאן כוונה שלילית. אתה התכוונת לרחל, בסוף זה ללאה, אז העובדה שכוונת לרחל היא מנטרלת, אבל בספר תורה זה היה סתמי, לא כתבת לשם אחת, שזה קלקל לצד השני. עד כאן לא כאמרת נקמה, אלא אתם, כיוון די התנתיק לשום רחל, כיוון שנותקה המגילה ונכתבה לשם רחל, תו לא אדרה מנתקה לשום לאה, אתה לא יכול לשנות אותה ללאה, אבל לגבי ספר תורה זה סתם מכתבה, הסופר כותב את ספר התורה, הוא בתוכה את פרשת הסוטה, הוא לא מתכוון לשם סוטה, הוא מתכוון סתם לכתוב בשביל ללמוד, אך אינם, זה מחכינן, אולי כאן אין לי בעיה, אפשר להשתמש לצורך מחיקה, לצורך סוטה. אמר רב נחמן, הוא דוחה את התלייה בצורה אחרת, כן? אמר, דילמה לא יהיה, אני אגיד לך הצעה אחרת. יכול להיות ששתי המחלוקות של רב אחר ורב יעקב, לא תלו, של רב יעקב, ומי זה כאן אצלנו? רב יעקב ורבי... מה? כן, ותנא קמא, וזה רבי מאיר, לא תלויים במחלוקת הזאת, למה? עד כאן לא כמה רב אחי בר יושע הטעם לגבי אם כתב לרחל ורוצה להשתמש ללאה את פרשת סוטה רק אלא דעיקה מיד ושום סוטה בעולם. סוף כל סוף את הקלף הזה הוא כתב לשם סוטה. בסדר, יש כבר מישהו אחר. אז התורה לא מחייבת את הכתיבה לשם סוטה ששמה רחל עליה. את מה היא מתכוונת? שמוחקים יהיה לשם הסוטה הזאת. אבל הכתיבה יכולה לי, העיקר שזה נעשה לשם סוטה. אבל אם כתב הסופר בספר תורה, זה לא נכתב לשם סוטה. עד כאן לא כלומר רבי חויש הטעם, שהוא אמר שמגילה שנכתבה לסוטה אחת לא כשר, היא כשרה גם לסוטה אחרת, די הכתיב מיית לשום סוטה בעולם. אבל גם בספר תורה, די להתלמד כתיבה, אך אינה מדלה מחכינן. שואלת הגמרא, רב אחי בר יושע שאומר שמגילה שנכתבה לסוטה, כשרה לסוטה אחרת, ולית לרב אחי בר יושע לגבי גט כתוב, עד אתנן כתב גט לגרש את אשתו. שמו כשמו ושם אשתו כשם אשתו. זה אותו עניין. הרי האיש מגרש אתו על שטר גירושין שנקרא גט, הוא נותן לתוך ידה או רשותה. כן? אז עברנו לדף י' ג' עמוד ב', ונמלח ומצאו בן עירו. הבעל הראשון מתחרט, הוא אומר, נרגע, הוא אומר, אני לא אמצא אישה יותר טובה, ומה פתאום אני הולך לגרש אותה? הוא מצאו בן עירו, ואומר לו, או, לפחות תן לי את הגט הזה, אני אקנה ממך את זה, או במתנה, אמר לו, שמך כשמי, שם אשתך כשם אשתי. מי אומר? הכותב. ואומר לו, בוא תקנה ממני פסול. למה? כיוון שנכתב עבור שם האישה הראשונה, וגט צריך להיכתב לשם האיש המגרש, ולשם האישה המתגרשת. יוצא שגם מגילת סוטה, שנכתבה על סוטה אחת, יש כאן הגבלה. כתבת לסוטה אחת, אתה לא יכול לתת סוטה אחרת, כן? כי הדמיון, כמו גט צריך לכתב לשם האישה המתגרשת, כי כתוב, כתב לה ספר כריתות. לה זה צריך להיות לשמע. גם בסוטה כתוב, ועשה לה הכהן את כל התורה הזאת. אז לכאורה גם כן משמע שגם צריך להיות לשמע. כן? עונה הגמרא ואומרת, אחי אשתא, יש הבדל בין גט לסוטה, לכתב לסוטה. אתם וכתב לה כתיבה. בגבי גט, על מה צריך להיות לה לשמע? על הכתיבה. לכן אי אפשר להשתמש בגט הזה, למרות ששמו כשמו ושמה כשמה. אבל אחה, ועשה לה, לגבי הלה, לשמה, מה כתוב? עשה. מה זה עשה? המחיקה. בעין הנשיאה לשמה, והשיאה דידה, מחיקה היא. אז באמת, המחיקה, אם מחקו כבר אי אפשר לתת לסוטה אחרת, זה נכון, אבל בכתיבה אין לי בעיה. אחרי שלמדנו בעמוד הקודם, על התקופה שלמד רבי מאיר אצל רבותיו, הגמרא רוצה לשבח את רבי מאיר, בעל הנס, אמר רבי אחא בר חנינא, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם, שאין בדורו של רבי מאיר כמותו, ומפני מה לא קבוע הלכה כמותו בכל מקום? מעניין, דווקא הלכה כסתם משנה, אבל כשמופיע השם רבי מאיר, לא, למה? כן? זאת אומרת, לפעמים כן פסקו כמותו, אבל לא באופן קבוע. כן? יפה. אומרת הגמרא, מפני שהוא היה כזה חריף, שלא יכלו לעמוד על דעתו, ולא יכלו לבקר את הסברות שלו. אז זה חיסרון? אומרים, הקלה יותר מדי יפה. חיסרון שכזה... אלא בגלל החריפות, הרי צריך לעבור בקרה של השומעים. לפעמים, לא הבינו, אז לא יודעים לבקר. כמו שנראה, אפשר לתאר את התמה בממתת שערים, ולתמה את התאור בממתת. זאת אומרת, על פי התורה ניתן לעבוד על כיוונים כמו שנראה בהמשך. אז לכן לא פוסקים הלכה כמותו, לא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו. שהוא אומר על תמה שהוא טהור, הוא מראה לו פנים, מראה לו פנים. הוא יכול להגיד על דבר שתמה בוודאי, הוא מוכיח שזה טהור. וכן ההפך, אז הוא מראה לו פנים ונותן טעם לדבריו. כן, הוא היה נותן טעמים אגונים, מיושבים, בין שהוא אמר על תמה תמה ועל טהור טהור, וכן ההפך. אז לא יכולים לבקר את דבריו. תנה, לא רבי מאיר היה שמו, אלא רבי נהורה היה שמו. למה נקרא שמו רבי מאיר? שהוא מאיר עיני חכמים בהלכה. למרות שחבריו לא עמדו על סוף דעתו, ולא קבעו הלכה. אבל על ידי, כן? על ידי שהוא הציג בכל דבר את שני הצדדים, אז גם החכמים שלא הבינו את דעתו, שמעו את החריפות, שמעו את הצדדים השונים, זה כן שמעו. ולא נאורה ישמו, עכשיו זה, בצד כתוב, זה לא הכוונה לרבי מאיר. יש רוצים להגיד שבעצם רבי מאיר לא שמו רבי מאיר, רבי נוראי. ואותו רבי מאיר שאומרים ששמו, זה לא נוראי שמו, לא. כאן בצד כתוב, זה חכם אחר עכשיו. רבי נוראי לא שמו אמיתי רבי נוראי, רבי נחמיה שמו. למה? ויש אומרים רבי אלעזר בן ערך שמו. ולמה נקרא שמו נוראי? שהיה מנהיר, מאיר עיני חכמים בהלכה. בפשטות הגרסה, אז כאילו תנא אחד שהיה לו שלוש שמות, רבי מאיר, נוראי ורבי נחמיה. כן, אבל כן, כאן בצד אנחנו רואים את הגרסה שזה שני אנשים שונים. אמר רבי, אי דמחדדנה מחבריי, זה שאני חריף יותר מחבריי, דחזיתי לרבי מאיר מאחורי. אני כשלמדתי תורה ישבתי מאחוריו, הוא היה תלמיד לפני רבי עקיבא, כן? ואני אני ישבתי מאחוריו. רבי, רבי יהודה הנשיא אומר, למה אני מחודד יותר? כי אני ישבתי מאחוריו. ואילו חזיתי מקמי, אם הייתי יושב לפניו, הייתי מחודד הרבה יותר, עוד יותר חריף. לכתיב היו עיניך רואות את מוריך. למה? שפת הגוף. לא מספיק שאתה שומע. אתה שומע קלטת, אתה לא שומע את כל ההתלבטויות בפנים, בחלק מהתנועת הגוף עוזרת בהסבר. כן? כן, היה מנהג שלהם שישו שורות שורות בשעה שלמדו תורה. התלמידים החשובים ישו בשורות הראשונות, כן, לפי הדרגה, כוסאות מוזיקליים. כן, יפה. ולפעמים לא היה מקום, אז היו יושבים מאחורי הרב. אמר רבי, כשלמדתי אצל רבי מאיר, אומרת, לא לפני רבי קיבל, לפני רבי מאיר, לא הגעתי עדיין לשבת בשורה שלפניו, ישבתי בשורה של אחריו, הייתי מחודד יותר. אמר רבי אבאו, אמר רבי חנה, תמיד היה לו לרבי מאיר סומכוס שמו, שהיה אומר על כל דבר ודבר של תומה, 48, לא 49, קצת פחות. כי משה רבינו קיבל, יש 50 שערי בינה, והוא זכה ל-49. אז הוא הגיע לכמעט. שהיה אומר לתומה, 48 תמי תומה. למה זה תמי? והיה אומר על כל דבר דבר של תארה, 48 תמי תארה. למה הוא תאור? אבל הוא לא היה הופך. רק מסיח להסביר כל דבר עם 48 טעמים. תנה, תלמיד ותיק היה ביבנה, שהיה מתאר את השרץ 150 טעמים. נתן 150 טעמים לתאר את השרץ. עד כדי כך. שרץ זה כולל את 8 השרצים שהתורה קובעת שאם שנבלתם זהב התומה מתאמה. כן? בעצם דבריו כלוח, כן? תוסות מעלה אפשרות למרות שהתורה מתאמה הוא היה מעלה. רבי נותם אומר שאותו תלמיד נאמרו להלכה לעניין תומה אחרת שלא מפורשת בתורה אצל השרץ. טוב, כאן התוספות אומרים כאן. יפה, אמר אבינה, אף אני אדון ואתארנו, אני יכול לתאר שרץ שהתורה אוסרת. ומה נחש, נחש מת לא מתמה, הוא לא משמונת השרצים. הנחש, מה עניינו? הוא מביא הרבה תומה בעולם, הוא הורג בהמות, הורג בני אדם, אז הוא מרבה תומה. ומה נחש, אומרת הגמרא, מה נחש שממית ומרבה תומה, אז הסברה נותנת שהוא בוודאי תמה, טהור בכל אופן, נבלתו לא מתמה, שהוא לא משמונת השרצים, שרץ שאין ממית ומרבה תומה בעולם. בדרך כלל שמונת השרצים לא ממיתים אדם או בהמה, אז אחת, לא כל שכן שיהיו טהורים בנבלתם, ולא היא. זה לא קל וחומר, כי הנחה שממית מעשה קוץ באלמה כאביד. כמו קוץ, אתה תקע את הקוץ בלב, אז זה הורג את הבן אדם. אז לא תבוא תגיד, בוא נתמה את הקוץ, בגלל שהקוץ הוא ממית. אין סיבה, זה לא קשור אחד לשני. אז אין כאן קל וחומר. אומרת הגמרא, אמר רבי אבא, למדנו למעלה שלמרות שגדלותו של רבי מאיר, לא נקבעה הלכה כמותו, עכשיו תגיד הגמרא, למה נקבעה הלכה כבית הלל ולא כנגד בית שמאי? אמר אבא, אבא אמר שמואל, שלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל, הללו אומרים הלכה כמותינו, והללו אומרים הלכה כמותינו, כן? יש הרבה מחלוקות בית שמאי ובית הלל, אילו מתארים, כן? באופן כללי, איך מכריעים? יצא בכל מהשמיים, כן? אחרי שהסתלקה נבואה בת קול. ולכאורה, אנחנו אמרנו, למה כאן סומכים על בת קול, ובתנורו של אחנאי אמרו, לא בשמיים, מי? מה?
לא סמכו על בת קול.
נכון, וכאן כן. בואו נראה את הגמרא, מיד נסביר, למדנו את זה בדף זין. אמר רבי אבא אמר שמואל, שלוש שנים נחקו בית שמאי בית הלל, הללו אומרים הלכה כמותינו, והללו אומרים הלכה כמותינו, יצא בת קול ואמרה, אילו ואילו דברי אלוהים חיים הם, שניהם, כן? לכאורה הראשונים שואלים איך יכול להיות שחור לבן, או שזה שחור או לבן, מה הפשט? אז יש מדרש, ומביא את זה הירושלמי, משה רבינו עלה לשמיים, אז הקדוש ברוך הוא לימד אותו על כל דבר, 49 פנים לאסור או 49 ליתר. שאל משה רבינו, מה אני אעשה? כן? אז הוא אומר, רגע, אתה מביא לי ככה וככה, תכלס, אז מה אתה אומר? אומר, אני מביא לך את כל הצדדים, ומה שבידין של מה אתה יחליט, זה יהיה המקובל גם עליי. כלומר, להראות את הצדדים השונים שבדבר, הכל כבר הלכה למשה מסיני. כלומר, סליחה, הכל כבר לדברי אלוקים חיים. אם כן, אז לגבי השאלה, למה בדרך כלל לא סומכים על הבת קול, לא בשמיים, היא פוסקים הלכות לפי כתוב, לפי סברות, וכאן אנחנו רואים ההפך, כי כאן יש סברה לפסוק כבית הלל, כי בית הלל היו הרוב, והתורה אומרת, אחרי רבים להטות, הסיבה הבסיסית שאנחנו פוסקים כי הם הרוב, אלא מה, בית שמאי היו חריפים יותר. אז כאן הבת קול הכריע, כיוון שעל פי הכללי ההלכה, הלכה כבית הלל. רק כדי לחזק את זה יצא בת קול, אז כן סומכים. שואלת הגמרא, יצא בת קול ואמרה, אילו ואילו דברי אלוקים חיים, והלכה כבית הלל, מחים אחר שגם אילו ואילו דברי חיים, מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותם? מפני שהנוחים ועלובים, רש"י אומר סבלנים. אז מה יש מסבלנים? אז הם מסוגלים לשמוע את השני הרבה יותר, ולשקול את זה תוך שמיעה של הסברה הפוכה. ושונים דבריהם וגם דברי בית שמאי, ולא עוד, אלא שהיו מקדימים דברי בית שמאי לדבריהם, היו אפילו מקדימים, כן, יפה, אפילו היו מקדימים דבריהם לדבר. כאותה ששנינו, הנה דוגמה, מי שיושב לגבי חג הסוכות, מי שיושב ראשו ורובו בסוכה, רוב גופו בסוכה, אבל השולחן שאוכל עליו בתוך הבית, בית שמאי פוסרים, בית הלל מכשירים, אמרו בית הלל לבית שמאי, לא כך היה מעשה. הלכו זקני בית שמאי, זקני בית הלל, לבקר דרבי יוחנן בן החורנית, בחג הסוכות, ומצאו שיושב ראשו ורובו בסוכה, ושולחנו בתוך הבית. אמרו להם בית שמאי, אתה מביא שם ראייה? אם משם ראייה, זה לא נכון, אף הם, הזקנים שבית שמאי אמרו לרבי יוחנן, אם ככה היית נוהג, כמו שאנחנו רואים אותך, לא קיימת מצוות סוכה מימיך. הרי שבספרם את המעשה, בית הלל את מי הזכירו קודם? הם אמרו מזקני בית שמאי. אז הם מקדימים, כן, תמיד כל כך סבלניים, גם כשמציגים את פסיקת ההלכה, תמיד הם מזכירים קודם את הדעה של החולקים עליהם. ללמדך, שכל המשפיל עצמו, בענווה, הקדוש ברוך הוא מגביאו, וכל המגביא עצמו, הקדוש ברוך הוא משפילו. כל המחזר על הגדולה, גדולה בורחת מנו. כל הבורח מן הגדולה, הגדולה מחזרת אחריו. זה המקור לסיסמה. כל הבורח מן הכבוד, זה המקור. כאן, אומנם כאן כתוב גדולה. וכל הדוחק את השעה, אדם מנסה בפרנסה, ולא הולך והוא דוחק את השעה, חכה להזדמנות יותר נוחה מבחינת הסיעת הדשמיה. כל הדוחק את השעה, הוא לוחץ להתאשר בכל מחיר. למרות הוא רואה שלא מצריע, שעה דוחקתו. כל הנדחה מפני שעה, הוא עוזב את זה עכשיו תקופה מסוימת, שעה עומדת לו אחרי זמן. כן? כן, יש שם סוגיה בברכות סמך דלת, אפשר לעיין. תנו רבנן, שתי שנים ומחסה נחלקו בית שמאי ובית הלל. הללו אומרים נוח שלו לאדם שלא נברא, יותר משנברא. אחד אמר, יותר טוב שלא נברא, הוא יכול להיכשל. ואחד אמר, והללו אומרים נוח לו שנברא יותר משאילו לא נברא. ההפך, נבראת, אתה יכול לעשות דברים טובים, אתה יכול לקיים רצון בורחה. כן. כתוב, היה אלוקים את כל שעשה והנה טוב מאוד, אבל נמנו וגמרו. אז אומרים תוספות, מה זה נמנו וגמרו? כן? נמנו וגברו, ספרו את מצוות תעשה, מצוות לא תעשה. כן? איפה זה כאן? נמנו וגמרו, כן? לא כאן זה מופיע. נמנו, באו ואמרו, בוא נראה, כמה נתנו מצוות עשה? 248. כמה נתנו מצוות לא תעשה? 365. אז הסיכוי, הקטגוריה של הלאו היא רבה יותר, שיקשל בלאו עם יותר מאשר בעשה. אז ספרו את האפשרות להתעלות, לאפשרות להיקשל, ומצאו שהסיכוי להיקשל הוא יותר גדול. ומה עוד? אנחנו בעולם החומר. נוח לו לאדם שלא נברא את מה שנברא. זה התחילה. אבל עכשיו שנברא, יפשפש במעשיו, ואמר לה ימשמש. יש שני פירושים, מה זה יפשפש? יש אומרים, יפשפש על דברים שהוא עשה בעבר, ימשמש על העתיד. ויש אומרים, יפשפש באופן כללי על כלל מעשיו, וימשמש בכל פרט ופרט. ועל ידי זה מקיים את רצון בורו. אומר כאן, תוסות, ועד אמרין הפרק כמה דעבודה זרה, בואו נחזיק טובה לאבותינו, שלמאיהם לא חתול, לא באנו לעולם. כן? נחזיק טובה, אלמאיהם לא חתול, לא באנו לעולם. כמי שלא באנו. מה זה כאן? לגבי הרעיון. כן? כן. נכון. כן. יש גם גרסה של רב במקום רבי. טוב, אז אנחנו בעזרת השם מחר ניפגש, אמרנו, בשעה 3:55. אז טוב, השעה כבר מאוחרת, נקרא רק הלכה אחת היום.
אני מציע לרב,
כן,
אפשר,
כן, לא, זה לא יעזור, כי הכפילות היא בשביל ה... בשביל...
כן, אבל אנחנו בפיגור כל הזמן.
לא פיגור, זה לא כל הזמן, כרגע יש לנו פיגור של דף, בדיוק. בדיוק. אתמול פגשתי עכשיו את יורם, אומר, אני פיגור, איזה דף אתם? 4 דפים אחורנית, הוא לא ידע, הוא חשב שהוא פיגור של דף. זה סוגיות ש... הבעיה היא כזאת שאנחנו צריכים להקליט את השיעור, אז אם...
את השיעור של שבת אף פעם לא מקליטים. כשאנחנו לומדים בשבת...
הם רצו, זה נתן פתרון. אבל למעשה, אני מקווה שאנחנו באיזשהו שלב, בייחוד במוצאי שבת, נוכל להגיד...
במוצאי שבת.
אז הוא חזר. טוב, אין ברירה, זה פועל יוצא, משתדלים, בדרך כלל אנחנו עומדים על הקו, אבל בסוגיות כאלו אין ברירה. אנחנו לא יכולים העיקר לגרוס. מה קיבלת? כן. טוב, בואו נראה, נשתדל. אנחנו מעדיפים להגיע לדף בהחלט. גם בלי זה מפריע תמיד, אבל צריך, בין הרצוי והמצוי לפעמים יש פער. כן, בדרך כלל אנחנו כמעט על הדף. כן, אי אפשר תמיד, אבל בממוצע תעקבו אחרי זה, בממוצע אנחנו על הדף. טוב, אנחנו על דף נדמה לי אתמול ראינו תיקון חצר, כן, ראינו את זה, י"ב, תיקון מבוי, חובות שבזמננו, כן, י"ב, בתיקון המחיצה הרביעית מצאים בחז"ל חילוק בין תיקון חצר לבין תיקון מבוי. במבוי, מה שראינו היום, אפשר להקל בתיקונו על ידי מחוצות שאינם גמורות, כן? תראו בממבב, טעם לכך שכל מקום שעשוי לדירה לתשמישי עצנה, צריכו חמים מחיצות יותר גמורות. לכן חצר שהדרך להשתמש בה לתשמישי עצנה ואכילה, צריכות המחיצות להיות יותר גמורות כדי שיהיה שם רשות היחיד על החצר. אולם במבוי הועיל ואין משתמשים בו בתשמישי עצנה, היא כאילו יותר באופן תיקון המחיצה. זאת אומרת, חצר זה יותר דירה. מבוי פחות, לכי הוא קנה שמעמידו פתח המבוי סמוך לכותל בתוך ג' טפחים, לא מרחיק אותו מהפתח ג' טפחים, עוביו ורוחבו כלשהו גובהו 10 טפחים, קורה מניחה על גבי כותלי המבוי, אך שלא תהיה גבוהה למעלה מ-20 אמה, רוחבה טפח עוביה כלשהו. ועל ידי זה ישקר לא לתתל של רבים, וכן שלא לתתל מעבור של רבים. נחזור לטקסט, אז הוא אומר, כן, אולם כתבו הפוסקים שחילוק זה אינו שייך אל מבואות שהיו בזמן חז"ל, או חובות שבזמננו אין דין מבוי עליהם, לכן אין לקל בהם תקולות שאמרו במבוי, צריכים לתקנם כתיקוני החצר, והואיל פעמים מבנה הרחוב מחייב תיקון על ידי צורת פתח, הניגו תמיד לתקן רחובות על ידי עמדת צורת הפתח ברוח הרביעית. חצר ומבוי הפתוחים ברשות היחיד. אין החצר והמבוי צריכים תיקונים אלו, אלא כאשר הם פתוחים למקום שאסור לטלטל ברשות הרבים או לכרמלים. אבל אם הם פתוחים ברשות היחיד, כגון שהמקום מתוקן במחיצות ועירוב, אין צריכים תיקונים אלו. חצר שאתה פותח למבוי והמבוי לא פתוח לרחוב, אין בעיה, לא צריך לעשות את זה. מספיק עירובי חצרות, שיתופי מבואות. טוב, נעצור כאן. אז נעלה